טוב, נתחיל. אנחנו בעמוד העיני, בדף שלפניכם, בחלק השמאלי של הדף, של העמוד, בחלק התחתון. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, עותר ישראל בתפארה. אם כן, צריך להבין מה זאת התפארה הזאת. עטרה זה מלשון כתר, בעטרה שיתרה לו אמו. אם כן, הקדוש ברוך הוא עטר אותנו, הכתיר עלינו כתר שנקרא תפארה. מה זה אומר? אומר הרב, בואו נקרא כמה שורות. התפארת העליונה היא תפארת הרוח העליון של אור השכל האלוהי, הכשרת רוח הקודש של אומה קדושה זו, שהיא כולה שקויה, בשום שיקוי, בתללי אורות של קדושת הנבואה, המושרשת בסגולתה, בשכלה הבהיר המלא ברוחה העצמי המאיר את דרכה, לדעת באופייה הפנימי ידיעה עצמית מקורית את השם אל אמת, אותו משפט קד מסובך, עד כדי נשיאה דגל קודש זה, שהוא תפאר את כל ההוויה כולה ברמה לעיני כל אפסי ארץ. טוב, נקרא עוד טיפה. זאת יתרת התפארת המיוחדה לישראל נתונה בטבע המקודש של ברכת השם החופפת על ראשנו, שבשביל כך יש מקום לכיסוי הראש. הרי לפי הסבר אחד בחזל, כשאדם מניח תפילין צריך לברך עותר ישראל בתפארה, כן, זה סוג של כיסוי הראש. כך יש מקום לכיסוי הראש בתכונת המוסר הקדוש של ישראל, להורות על הצילות מיוחדת השרויה בשכל הישראלי בפנימיותו, העודף ביתרונו על השכל הטבעי אשר לכל אדם אשר הוא אדם, בעל שכל הגיוני לבדו, שאין בו אותו הפאר העליון המצטיין בתפארת ישראל. עם זו יצרתי לי תלתי לספרו, שזהו עודנו ועתרת כבודנו, שמברכים עליהם עותר ישראל בתפארה. טוב, אז בואו נתחיל לעשות סדר. אנחנו יודעים שרבי עקיבא, כשהוא דרש את הגמרא, את הפסוק, סליחה, לך שם הגדולה, הגבורה, תפארת הנצח והעוד, אז על המילה, לך שם הגדולה והגבורה והתפארת, לגבי גדולה דרש רבי עקיבא זו קריאת ים סוף, הגבורה זו מכת בכורות, דיברנו על זה קצת, והתפארת זו מתן תורה. אם כן, לפי רבי עקיבא, דבר מפואר זה תורה. התפארת זו מתן תורה. טוב, אז אנחנו, מי שזוכר, אולי פעם דיברנו על זה, אולי לא, אני לא זוכר, נראה שכן, אז הרב קוק בעולת ראייה, לפני השתבח בברך דוד, אז הוא מסביר מה זאת אומרת התפארת זו מתן תורה. מה זה העניין של מתן תורה? אז הוא אומר ככה. קודם כל אומר, מה ההגדרה של דבר מפואר? אז הוא קורא, במקום המילה מפואר, הוא מדבר על דבר נאה. אני מצטט ציטוט, אומר הרב ככה, דבר נאה הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. כלומר, ניקח דוגמה, אם יש לי פאזל בין 1,000 חלקים, אני צריך כדי להרכיב תמונה שני דברים. א', אני צריך שכל 1,000 החלקים יהיו לי, כי אם יהיו לי רק 990, אז אין לי את כל החלקים של הפאזל, אז לא תהיה לי תמונה. ב', אני צריך למקם כל אחד מהחלקים בדיוק במקום שלו, ואז תיווצר הרמוניה בין החלקים, עד שאני אקבל שלם שהוא יותר מסך כל חלקיו. כלומר, אני אקבל תמונה שהיא יותר מסך הפרטים. אבל אם יש לי את כל החלקים, אבל אני מחליף במיקום של חלק מהחלקים, אז יכול להיות שכל החלקים קיימים, יש לי פה 1,000 חלקים. וכל החלקים גם ממוקמים באיזשהו מקום, אבל זה לא המקום שלהם. החלפתי בין חלק 25 לחלק 324, סתם דוגמה. אז אין לי פה תמונה, אז אין לי פה הרמוניה. לכן, מה יקרה דבר מפואר? דבר מפואר, או בלשון הרב שלנו, דבר נאה. דבר נאה, כן, דבר נאה הוא מתקבל. מה זה דבר נאה? דבר נאה זה שיש את כל החלקים, ויש כיוון ויחס בין כל החלקים, כלומר, כל חלק מכוון, ממוקם במקומו, ואז מלא נוצרת הרמוניה בין כל החלקים. אני אתן דוגמה קצת טיפשית, רק בשביל להסביר, בסדר? נגיד אדם עם פנים נאות, עם פנים יפות, נגיד, זו דוגמה, לא יודע איך מגדירים יפה, נגיד, בסדר? אבל יש לו אף פינוקיו, יש לו אף 1.5 מטר אף, יופי. כל הפנים שלו יפות, מושלמות, הכל טוב, אף פינוקיו. שאלה, האם נכון להגיד על האדם הזה, הפנים שלך יפות, אבל יש לך אף פינוקיו? או נכון להגיד, הפנים שלך לא יפות. מה? לא יפות. שיש כרומוזום אחד לא מתפקד כמו שצריך, אז קיבלנו חזר שלום תסמון לדאון. זה לא בעיה נקודתית. זה בעיה בכל ההרמוניה. נכון? זאת אומרת, ההרמוניה, כדי שפנים יהיו יפות, אז צריך שהאוזניים, האף, הפה, העיניים, כל החלקים הם יהיו מדויקים, וסך הכל תיווצר ההרמוניה פה. בסדר? אז תפארת, כדי שדבר יהיה מפואר, צריך להיות שהוא צריך לכלול את כל החלקים, והוא צריך להיות כזה שכל חלק ממוקם במקומו וממילא נוצרת הרמוניה. זה נקרא תפארת. יפה, אומר רבי עקיבא, אתה יודע מהו הדבר היחידי שאתה יכול להגיד עליו שהוא מפואר, שהוא יודע להרכיב את כל החלקים ולהביא אותם לידי ביטוי באופן הנכון והמדויק עד כדי שתיווצר תמונה שלמה, הרמוניה שלמה, רק תורה. כלומר, אני אגיד את זה ככה, לא הגוף האנושי יכול למקם כל חלק מחלקי החיים של האדם באופן הנכון, כי הגוף יש לו את התאוות שלו, את היצרים שלו וכו'. לא הנפש האנושית, אפילו לא המוסר האנושי, כי בסוף המוסר האנושי הוא מוגבל. אפילו לא השכל האנושי, התודעה והתובנות האנושיות, אפילו זה לא, רק תורה. לכן הרב קורא לזה התפארת העליונה. יש תפארת, דבר מפואר, זה כיוון ויחס בין החלקים. נכון, כל החלקים נמצאים, כל חלק ממוקם במקומו, קיבלנו הרמוניה. בסדר. כן, אז יש שלושה תנאים כדי שדבר יהיה מפואר. א', שהוא יכיל את כל הפרטים שלו, שבו, ב', שכל פרט יהיה ממוקם במקומו המדויק, וג', שתיווצר הרמוניה מכוח זה. בסדר? אז תפארת יכולים להיות, רק רגע שנייה, יכולה להיות גם תפארת בדברים אחרים. נכון, אבל כאן אנחנו מדברים על תפארת מוחלטת, תפארת שלמה, תפארת מדויקת עד הסוף. מה אתה אומר? הרמוניה. כל החלקים יכולים במקומו, ואת נוצרת הרמוניה. הרמוניה, זה בעצם התוצאה של שתיים, כן? אומר הרב, אני קורא, התפארת העליונה היא תפארת הרוח העליון, כלומר, של אור השכל האלוקי. התפארת זו מתן תורה. לכן אי אפשר להגיע, אני אגיד ככה, גוי לא יכול להגיע לפאר, לא יכול להגיע לתפארת, יכול להגיע לתפארת של גוי, בחירת שבע מצוות לנוח, בסדר. אבל הוא לא יכול להגיע לתפארת של מכלול כל החלקים. יש פה, אולי כדאי לקרוא את זה רגע כזה, מאוד חשוב, עולה תריעה חלק א', מילים נפלאות של הרב שם. לגבי התפארת זו מתן תורה, אז ככה, אני קורא בהוצאה הישנה, עולה תריעה חלק א', בהוצאה הישנה, שיטת רבי עקיבא, זה מופיע בעמוד רש למד ג'. אני קורא, והתפארת זו מתן תורה, יסוד הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. ותחת אשר האדם הרואה לעיניים, תחת הכוונה אל מול, כן, כנגד, ותחת אשר האדם הרואה לעיניים מסתפק ביחס נערך ומשוער בין חלקים חיצוניים הנראים למראה עיניו, אדם, כשהוא מנסה לייצר תפארת, לייצר הרמוניה בין חלקים, א', הוא רואה את הדברים בצורה חיצונית, לא בצורה פנימית, ב', הוא מעריך ומשער, זה לא מדויק, זה הערכה ושיעור, זה בערך, כן? אז במקום, אל מול, כנגד, כנגד אשר האדם הרואה לעיניים מסתפק ביחס נערך ומשוער מלשון הערכה ושיעור, בין חלקים חיצוניים הנראים למראה עיניו, כנגד זה אל מול זה, הנה החוכמה האלוקית תייסד את התפארת הכללית. רק התורה זה התפארת. דהיינו, עכשיו הרב לוקח את זה ממש לפרטים המעשיים, דהיינו חוקי חיים שיהיו מועילים לסדר הנהגה שלמה ומשוערת, כאן משוערת כאן המדויקת כנראה, לסדר הנהגה שלמה ומשוערת בין כל הכוחות הנפשיים האנושיים. רק התורה יודעת לייצר את היחס וממלא את ההרמוניה המדויקת בין החלקים. עכשיו תראו מה הרב אומר. מה זה בין כל הכוחות הנפשיים האנושיים? בין השכל והרגש, בין הגשם והרוח, הגשמי והרוחני, בין העבר, ההווה והעתיד, בין הפרט אל הכלל, בין ההכרות הבאות מחובות האדם לרעהו, בין אדם לחברו, אל ההכרות הבאות מיחס אלוהים לבורא, בין אדם למקום, הכל בערך משוער, שהוא, ערך משוער כבר המדויק פה, שהוא הפאר האמיתי. איך מייצרים יחסים בין שכל לרגש? הרמב״ם כותב שיש מצוות, גם הרב כותב את זה, שיש מצוות שעניינם לבנות את השכל. יש מצוות שעניינם לבנות את הרגש. איזה חלקים ברגש, איזה חלקים בשכל, מה היחס בין המצוות האלה, וכו'. זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. כי הוא ברא אותנו, אז הוא יודע איך כל כוחות החיים יופיעו בצורה הרמונית, אמיתית. זה אי אפשר להישקל, מלשון שיקול דעת, זה אי אפשר להישקל בכל נימוס שכלי שבעולם. מדוע? שאי אפשר שלא יעבור באיזה פרט את הנקודה הרצויה. אם זה תלוי בשכל האנושי הטבעי שלנו, במוסר האנושי הטבעי שלנו, זה יפלוש. או, או, או יגרע, או, או כן יהיה יותר מדי. לכן, אומר הרב, שאי אפשר שלא יעבור בזה פרט את הנקודה הרצויה, כי מעט אדון כל המעשים, שהכל גלוי וצפוי לפניו, והוא מסדר את הערכים של חסד ואמת, ומשפט וצדקה, עוז וגבורה, רחמים ונקמה, כל אחד במידתו. אומר הרב, על כן, אני קצת מדלג, על כן התפארת היסודית היא מתן תורה. זה תפארת. אז יותר ישראל בתפארה, זה אדם שמניח תפילין, והתפילין זה, כן, אפילו הייתי אומר, אולי זה גם הכיפה, למרות שלא בדיוק, אבל כשאתה שם משהו מעל הראש שלך, אתה בעצם אומר ככה, הראש שלי ששם נמצא המוח, כלומר השכל, הוא מנהל את החיים הנמוכים. השכל מנהל את הלב, את הנפש, את הרגשה, את המידות, ומנהל גם את הגוף, את היצרים, את התאוות וכו'. אז זה נכון אצל גוי גם. השכל מנהל את הנפש ואת הגוף. בסדר, יפה. אבל כשאתה שם כיפה, כשאנחנו שם כיפה, או כאן וחומר תפילין, אנחנו בעצם אומרים, רגע, יש שכל אלוקי מעל השכל האנושי. יש משהו מעל המוח, מעל הראש, מעל השכל. המשהו הזה נקרא יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? כלומר, אנחנו מקבלים על עצמנו להופיע את מערכת החיים על כלל צדדיה ומרחביה, מתוך התפארת האמיתית, התפארת היסודית, התפארת הכללית שהיא מתן תורה. זה נקודה מאוד יסודית, ולכן התפארת זו מתן תורה. ולכן נותר ישראל בתפארה. אומות העולם אין להם באמת תפארת, כי הם לא קיבלו תורה. ולכן אצלם זה הערכה, זה שיעור. כן, אני אתן אולי דוגמה פשוטה, אני לא רוצה להיות יותר מדי פוליטי ואקטואלי, אבל ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? איך עם ישראל צריך להתייחס לגויים היושבים בארץ ישראל? אז יש תוכניות שלום מכאן ועד מחרתיים. נכון, כל איזה נשיא ארצות הברית מגיע, ויש לו כל מיני רעיונות, וגם בטוחים שמחר תהיה חתימה, ויש לנו מזרח תיכון חדש, ונאכל חומוס בדמשק, וכו'. בסדר, כל פעם כל מיני רעיונות כאלה. יפה. ושורה האחרונה, כל קורס. כי התורה אמרה, ופסק הרמב"ם להלכה. יש שלושה סעיפים בחוזה השלום. נא מנהיגי המדינה, נא להקשיב. שלושה סעיפים. שלושה סעיפים שבעצם מייצרים את היחס הנכון בין גוי לקדוש ברוך הוא, ואת היחס הנכון בין גוי לעם ישראל, שהוא הנציג של הקדוש ברוך הוא בעולם. כדי שגוי יושב בארץ ישראל, כדי שגר תושב, שלושה סעיפי שלום. שלושה תנאים. תנאי ראשון, כל גוי שיושב פה צריך לשמור שבעה מצוות בני נוח. כי זה הקשר הנכון בין גוי לבין אלוהים. לא אסלאם ולא נצרות ודברים אחרים, רק שבעה מצוות בני נוח. זה תנאי ראשון. תנאי שני, זה נקרא שבע מצוות בני נוח. תנאי שני, הרם קורא לזה עבדות, עבדות בלשון הרמב״ם, שלא ירימו ראש בישראל ולא יתמנו עליהם לשום דבר שבעולם. בשפה של היום, אין שאיפה לאומית לפרטים הגויים שיושבים פה. אתה כגוי יכול לחיות פה כפרט, לא כאומה. אין עוד אומה, קרי עוד מדינה, בארץ ישראל, קרי על יד או בתוך מדינת ישראל. אין דבר כזה. לכן לא ירימו ראש בישראל ולא יתמנו עליהם לשום דבר שבעולם. זה נקרא עבדות. ומס, זה החלק השלישי, הרמב"ם מגדיר את זה שירות לאומי, כדי להופיע את הגילוי האלוקי של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא על ידי עם ישראל בארץ ישראל, אתם צריכים להיות שותפים בעצמה של עם ישראל בארץ ישראל, כלומר לעשות שירות לאומי, כמו בניין החומות, חוזק המצודות, כמו כל מה ששם הרמב"ם מתאר. אז יש לנו שלושה סעיפים לחוזה השלום. אין בלתם, זהו, חבל על כל הסיבובים, חבל בזבוז זמן, כוחות, כסף, חבל הזמן. א', שם עצוב בני נוח, ב', שום שאיפות, אין שאיפות לאומיות, רק כן, הלכות יחיד, ג', אתם שותפים בבניינה וביצורה של מדינת ישראל, מה שהדרוזים קצת עושים, או הרבה עושים, לא יודע. זהו, כל השאר, זה התפארת שנקראת גוי בארץ ישראל. אלה התנאים. כל השאר חבל. יבוא עכשיו פוליטיקאי מצוי, יגיד, זה לא ריאלי. בסדר, למה מה שאתה אומר כן ריאלי? מה שאתה הצעת עד היום כן הצליח? הוכחת את עצמך? מה? הסכמי אוסלו הוכיחו את עצמם? גוש קטיף הוכיח את עצמו? מה אתה רוצה? אז כמו שלך אין תוכנית רציונלית, גם התוכנית שלי כרגע אולי נראית לו רציונלית, אבל זאת התוכנית האלוקית שבסוף תצא לפועל. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא את עם ישראל בארצו, וברא אומות העולם, ויש אפשרות לגוי כפרט לשבת כאן בארץ ישראל, על פי התנאים האלה. כן. זאת רק דוגמה. כן. מקובצים מקום אחד. כן, כן, נכי נעמי. למרות שזה הרמב"ם לא פסק להלכה כמדומני. זה נפסק להלכה ברמב"ם, לא זכור לי. לא זכור לי. אני אבדוק שוב. לא זכור לי שהפרט הזה נפסק להלכה ברמב"ם. כן. מהפסוקים בתורה, דרך הגמרא, עד הרמב״ם. לקרוא את זה ברמב״ם? חבל על הזמן. כן, אני יכול לקרוא. הלכות מלאכים, פרק ו'. אפשר לקרוא שם. בסדר. טוב, אז אם כן, אני חוזר אלינו. אז נחזור לעניין שלנו. אז אם כן, נותר ישראל בתפארה, התפארת העליונה היא תפארת הרוח העליון. לא רוח של תרבות של אדם שהיא הולכת ומשתנה במהלך הזמני. כן, יש הרבה רוחות, הרבה תרבויות, הרבה אג'נדות, הרבה השקפות עולם, הרבה סדרי חיים, הרבה שאיפות חיים וכו'. התפארת העליונה היא תפארת הרוח העליון. כן, גם תפארת עליונה, רוח עליון. מהי העליוניות הזאת? של אור השכל האלוהי. שכל אלוהי שווה תורה. המהר"ל קורא לתורה שכל עליון. של אור השכל האלוהי, הכשרת רוח הקודש של אומה הקדושה הזו, יש לאומה הזאת רוח של קודש, איך היא מתגלה? על ידי השכל האלוהי, שנקרא תורה, שרבי עקיבא קרא לו תפארת, שאנחנו מבחים כל בוקר. מה צריך לכוון ביותר ישראל בתפארה? תודה רבה ריבונו של עולם, ששמת עלינו כתר, כתר של מלך, ישראל בעיני מלכים, ויש לנו כתר על המלך הזה. אנחנו במרכאות המלכים, לא כגאווה, אלא כאחריות, ויש לנו כתר שהוא מנהל לנו את מערכת הממלכה הזאת, והכתר הזה נקרא תורה. זה הכתר. אז תודה רבה שיש לנו חוקי חיים מאוד מסודרים. שאנחנו יודעים מאיפה באים, לאן הולכים, איך ממקים כל אחד מחלקים, איך מייצרים הרמוניה, איך מביאים עולם לגאולתו, או תריסה ותפארה. התפילין של ראש זה כנגד לסדר את המחשבות על פי המחשבות האלוקיות, התפילין של יד לסדר את המעשים כנגד המעשים האלוקיים, ואסור לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עד כדי כך שלא יוצא למלחמה וכו'. כי צריך לחבר את האידאות הרעיוניות עם הביטויים המעשיים, והכללה גמורה של התפארת האלוקית הזאת. אז הכשרת רוח הקודש, כן, שימו לב, הרב מתחיל בשכל האלוקי, עולה לרוח הקודש, הוא ממשיך אל הנבואה. עוד פעם, התפארת העליונה היא תפארת הרוח העליון של אור השכל האלוהי, הכשרת רוח הקודש של אומה קדושה זו, שהיא כולה שקויה בתללי אורות של קדושת הנבואה, אם כן, שכל אלוהי, שהוא מוכשר מרוח הקודש, שהוא שקוי, שקוי מלשון שיקוי, כן, תרופה, בתוך הנבואה, המושרשת בסגולתה של האומה הזאת, בשכלה הבהיר של האומה, מלא ברוחה עצמי, ברוח המפוארת של התורה, מירי דרכה, לדעת באופייה הפנימי, ידיעה עצמית מקורית, את השם אל אמת, עד כדי נשיאת דגל קודש, זה כלומר א' לדעת שזה בסגולתנו, ב' להרים את הדגל הזה, ג' לעיני כל אפסי הארץ, שהוא תפאר את כל הוויה כולה ברמה לעיני כל אפסי הארץ, עותר ישראל ותפארה. היום אנחנו לצערנו הרב מתביישים בתפארה הזאת, מתביישים בתפארת הזאת. כל מי שיגיד תורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מילים גסות. זה דמיונות, זה לא רלוונטי למציאות, זה סכנה, זה וכולי. אומר הרב, זאתי עטרת התפארת המיוחדה לישראל. שלא שייכת לאומות העולם, עותר ישראל בתפארה, אני מזכיר לכולנו, עוזר ישראל בגבורה. יש בחינות שהן שייכות רק לישראל. גבורה. גבורה שהיא גבורה עצמית. ולא גבורה יחסית, כמו שלמדנו פעם שעברה. גבורה שהיא איזהו גיבור כובש תצרו. הוא אומר לזה גבורה שמגלה את האלוקות באופן מדויק, באופן איכותי, בכל פרט מפרטי החיים. ועל גבי זה, יש לנו את מה שמדריך אותנו בשביל זה. איך נגלה את הגבורה הזאת? על ידי התפארה, על ידי התפארת. אז עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, זה בעצם זה אותו דבר, הגבורה הישראלית, שהיא איזהו גיבור הכובש את יצרו, שהיא אמורה לגלות את האלוקות באופן מדויק, בכל פרט מפרטי החיים, זה יכול, כל זה לצאת, יכול, זה יכול לצאת אל הפועל. עוזר ישראל בגבורה, יכול לצאת אל הפועל, על ידי עותר ישראל בתפארה, על ידי תורה. רק זה. אין דרך אחרת. זאת היא עטרת התפארת המיוחדה לישראל, נתונה בטבע המקודש של ברכת השם, החופפת על ראשנו. זה הטבע שלנו הוא כזה. ולכן גם התורה יכולה להתקבל בטבע הזה. וכולי. כן, אולי רק נגיד עוד איזה משפט אחד. בהקשר הזה. דבר שהוא לא טבע, אז אתה לא יכול לפעול פעולות שהן נוגדות את הטבע שלך. כן, טבע לא מתמיד. כן, המהר"ל קורא לזה סדר. כל נברא ברוך הוא ברא אותו עם סדר מסוים. עם אופי, תכונה, טבע, ממילא ייעוד ותפקיד. כשאדם פועל פעולות, או כשנברא פועל פעולות שלא תואמות לו את הטבע, אז זה לא יכול להתמיד, כי זה נוגד את הטבע שלך. אז הטבע של התורה, הוא נמצא בנו בסגולה. כשהקדוש ברוך הוא, ניקח דומה, כשהקדוש ברוך הוא הלך לאומות העולם, וכן אמר להם, אתם רוצים לקבל תורה? שאלו אותו מה כתיב בה, זה אמר לו תגזול, זה לא תרצח, כן, לא מתאים לנו. מה זה בא לומר? זה בא לומר, התורה זה לא ספר של חוקים טכניים שצריך לקיים. כי באופן טכני גם גוי יכול להניח תפילין, וגם גוי יכול לשמור שבת, וגם גוי יכול לא לרצוח ולא לגזול וכו' וכו'. זה דברים שלכאורה פשוטים. טכנית אפשר לעשות את המעשים האלה, אין שום בעיה. אבל התורה זה לא פעולות טכניות. התורה זה פעולות מעשיות שחושפות ומוציאות אל הפועל את התכונה הפנימית. אין טעם לגוי שיניח תפילין. חז"ל אמרו בקיצון לגבי שבת, גוי ששבת חייב מיתה. גוי צריך לפתח את העולם החומרי, ישראל צריך לפתח את העולם הרוחני ואת העולם החומרי, לכן לפתח את העולם הרוחני ואת העולם החומרי מהתוכן הרוחני, בשביל זה צריך שבת. שבת זה התמקדות בפיתוח העולם הרוחני, שממנו גם מתברך בעניין של העולם החורים מכל ששת ימי מעשה. חולה, גוי לא שייך למדרגה הזאת. מה אתה שובט בשבת? שבת את אתה חייב מיטה. רוצה להיות צדיק. זה לא התפקיד שלך. אין לך את האישיות הזאת ואין לך את הייעוד הזה. לכן, כשהקב"ה הלך לאומות העולם ואמר להם, אתם רוצים לקבל תורה, זה לא באמת שהייתה אהבה מן השם יקבלו תורה. אין להם את הטבע הזה, ככה זה רמר על. אין להם את הטבע הזה. אז מה כבחורה, אז בשמה הוא הלך לעשות בכאילו? כן. להוכיח להם, להראות להם, שהם לא יכולים להגיד כן. הם לא יכולים להגיד כן, כי התורה זה לא טכני. זה לא פעולות מעשיות. פעולות מעשיות גם קוף יכול לעשות. התורה זה ביטוי של טבע, ביטוי של אישיות ישראלית. אישיות אלוקית עם טבע ישראלי. ולכן, אומות העולם לא שייכות לזה. מה כתיב בה? זה לא מתאים לנו. כל אומה אמרה את הנקודה שהכי לא תואמת את טבעה. ועם ישראל אמר נעשה. כל אשר דיבר השם נעשה. זה כתוב פרשת יתרו. נעשה ונשמע, זה כתוב אחרי זה במשפטים. עם ישראל אפילו לא אמר, ולפי פשט הפסוקים לא אמר אפילו נעשה ונשמע. לא צריך לשמוע. נעשה. מתי אדם עושה? כן, הרב כותב ככה במאמריה, שכל דבר שהוא צריך שמיעה ולימוד, הוא מנוגד לטבע. דבר שלפחות הוא לא בא לידי ביטוי באופן פשוט דרך הטבע, באופן טבעי. לכן צריך לשמוע וללמוד את זה. אבל כל דבר שהוא טבעי, הוא לא זקוק לשמיעה ולימוד. לכן אומר למשל הרב שם דוגמה, הדבורה יודעת לבנות את הכברת שלה באופן גיאומטרי, גם אם היא לא הייתה בפקולטה לגיאומטריה באוניברסיטה. היא לא למדה את זה באוניברסיטה. אז איך יודעת לבנות את תאי הכברת באופן גיאומטרי כזה? תשובה, יש לזה בטבע. אז כל דבר שהוא טבעי לא צריך שמיעה ולימוד. כל דבר שהוא לא טבעי צריך שמיעה ולימוד. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו שומעים את עצמנו, שומעים את הטבע שלנו. לו היינו נורמליים במחאות, אולי לא היה צריך תורה, חד ושלום להגיד ככה. כי הטבע שלנו, הטבע האלוקי שלנו היה משפריץ. כן? טוב, כנראה אנחנו לא מסוגלים. אחרי שחטא האדם הראשון, אז אי אפשר להופיע את הטבע האלוקי הישראלי בלי תורה. אבל תיאורטית לגבי הדבורה, למשל, כל דבר שהוא טבעי, לא צריך שמיע ולימוד. אז אומות העולם, הם לא שייכות למדרגה הזאת בכלל. לכן, יותר ישראל בתפארה, זה לא רק אנחנו שייכים אל התורה. אנחנו שייכים אל התורה כי זה הטבע שלנו. והתורה מופיעה את הטבע הזה. מגיע בחור למכון מאיר. חוזר בתשובה. מתחיל לפחד. מה אתה מפחד? כי עכשיו אני אתחיל לסגל לעשות עם מחשבות אחרות, רצונות אחרים, סדרי עדיפויות אחרים, התנהגויות אחרות, מעשים אחרים. זה לא מעשים אחרים ולא דעות אחרות, זה הטבע שלך. רק עד עכשיו התנכרת על הטבע, עד עכשיו לא היית אתה. אתה פשוט בא לחשוף את הטבע, אתה לא בא עכשיו להלביש עליך משהו חיצוני לך, אתה בא לחשוף את מי שאתה באמת, שעד היום מסיבות כאלה ואחרות לא חשפת אותה. לכן זאת יתרת התפארת המיוחדה לישראל קרי תורה, נתונה בטבע המקודש, זה נטוע בתוכנו כטבע. נתונה בטבע המקודש של ברכת השם החופפת על ראשנו. שבשביל כך יש מקום לכיסוי הראש, בין אם זה כיפה, כנראה בעיקר תפילין, שהיא מבטאת את השכל העליון, את התורה שמעבר לשכל האנושי, לכן זה למעלה מהשכל האנושי, זה מעל המוח, כשבשביל כך יש מקום לכיסוי הראש בתכונת המוסר הקדוש של ישראל, להורות על הצילות מיוחדת, השרויה בשכל הישראלי בפנימיותו, העודף ביתרונו על השכל הטבעי. השכל האנושי הטבעי הרגיל, גם זה יש בישראל, וזה השכל הגלוי, אבל יש שכל נסתר, שהוא פנימי יותר, זה השכל האלוקי. העודף ביתרונו על השכל הטבעי אשר לכל אדם אשר הוא אדם, בעל שכל הגיוני לבדו, שאין בו, אצל כל אדם, שאין בו אותו הפאר העליון המצטיין בתפארת ישראל, עם זו יצרתי לי תהילתי לספרו. שזהו עודנו והדרת כבודנו, שאנו מברכים עליהם יותר ישראל ותפארה. טוב, מותר לסיים בזמן? שלום. נקווה שזה מעט המכיל את המרובה. נשתדל. ברוכים תהיו, יישר כוח. יש לנו בעצם עוד שתי ברכות. אני נותן להיף כוח, המעביר שינה מעיניי ותומע מהפפאי. נכון? זה מה שנשאר לנו פה. טוב, לגבי עד סוף השנה, אני בא לירושלים מאשקלון בשביל שלושה שיעורים. שיעור אחד מדרשת הרובע, שיעור שני מכון אורה, שיעור שלישי פה. אחד אחרי השני. מדרשת הרובע סיימו היום. מכון אורה מסיימים מחר. כלומר, זה אומר שאני צריך לבוא לירושלים רק בשביל מכון מאיר. מכון מאיר חשוב מאוד. מאוד חשוב. אבל אני אראה איך אני עושה את זה. בסדר, אז אני מקווה שאני אוכל להגיע עד סוף הזמן, לפחות עוד פעמיים מתוך ה-4-5 שנשארו, כדי לסיים לפחות ברכות השחר. בסדר? אז אתם תתעדכן, אני אעדכן אם אני מגיע או לא מגיע. בסדר? בעזרת השם. ברוכים תהיו, יישר כוח. הדפים האלה...